לפני שאנחנו מתחילים את הפרק, אני רוצה לספר לכם שיש לנו חסות. אני מבקש להודות לליצ'י תרגומים בניהולה של מיכל חפר, שנותנים את החסות לפרק הזה. מי שלא מכיר, מדובר באחת מהחברות התרגום הוותיקות בארץ, המספקות שירותי תרגום בכל השפות, מכל שפה לכל שפה. פרטים נוספים, litchi.coil, זה www.lichi.co.il. יאללה, מתחילים.
אמריקה בייבי, הפודקאסט שאושר הכניסה להבנת ההיסטוריה, החברה, הדיפלומטיה והפוליטיקה בארצות הברית, בהנחיה דוקטור קובי ברדה.
פרק מתארח, הפודקאסט הפוליטי של רז זאובר, חלק שני. בחלק הזה, שהוא למעשה השני משני פרקים, התארחתי אצל רז זאובר לדון בנעשה בקמפוסים באמריקה ודור הזד, כיצד מסתיימת המלחמה, מה התרחישים הפוליטיים בישראל הכרוכים בהסכם השלום הסעודי ובמסקנות ועדות החקירה, ומי ינהיג את ישראל ב-2027. אני ממליץ למי שלא שמע את הפרק הראשון, או למי שמבקש להתעדכן או לרפרש את עצמו, לשוב ולשמוע את הפרק הראשון, ואז להתחבר לפרק השני. האזנה נעימה.
יש מישהו ששילם עד היום מחיר מהשבעה לאוקטובר חוץ מגלית דיסטל וסגנית שר האוצר שהתפטרו? אף אחד.
מדהים.
שאתה רואה בן אדם שמוכן לסכן את כל החיים הפוליטיים שלו, והוא שם את הצוואר שלו על המאכלת, והוא אומר, לא אכפת לי, יש לי ציווי דתי.
בוא ניתן רגע לטובת המאזינים, מה זה התפקיד הזה של ג'ונסון? כי זה לא אמיר אוחנה, יושב ראש הכנסת, הוא יושב ראש בית הנבחרים, אבל זה משהו אחר.
אני אגיד ככה, הסמכויות של יושב ראש בית הנבחרים הם by far יותר משמעותיות מאשר, נגיד לצורך העניין, הסמכויות של אוחנה. למה? הוא יכול שלא להעלות חקיקה, וזה בדיוק מה שקרה בחצי שנה האחרונה. זאת אומרת, הסנאט שלח אליו את החוק אפוי, עבר את ההצבעה. אגב, הצביעו גם המון רפובליקנים, כי בסנאט, בניגוד לבית הנבחרים, בבית הנבחרים, כל שנתיים נבחרים. מה זה אומר? שאתה חי בקמפיין מתמיד. כל החיים שלך אתה חי לרצות את הבייס ולרוץ אחרי הבייס.
שזה לא. לטוב ולרע.
שזה לטוב ולרע. אבל הסנאט, הגאונות של, של האבות המייסדים, כל שש שנים אתה נבחר. לכן יש לך פרספקטיבה. ואתה לא בלחץ, ואתה לא ממהר לשום מקום. ויש לך זמן לחשוב ולקבל החלטות, ולא להיות פורפרה של מה יקרה או מה יקרה מחר. כי מהרגע שאתה נבחרת, אתה כבר מתחיל קמפיין בבית הנבחרים. בסנאט זה לא ככה. בסנאט זה הרבה יותר מודס, הרבה יותר רגוע, ואז בעצם אתה יכול לייצר סוג של משקולות בין שני הצדדים. ואתה רואה שהסיפור הזה בתוך בית הנבחרים, הוביל בעצם הרבה מאוד אנשים מהפחד, מהשיתוק. איך אנחנו יודעים את זה? כי האמנדמנט, ההסתייגות, שהטילה טיילור גרין על לא להעביר את הכסף, ההסתייגות הזאת קיבלה רק 80 אצבעות, כולם רפובליקנים, כאשר יש 217 חברים בקונגרס רפובליקנים. זאת אומרת, הסנטימנט של האנטי העברת כסף לאוקראינה, הוא ביחס של 1-2 בתוך המפלגה הדמוקרטית, אני לא מדבר, הרפובליקנית, אני לא מדבר בתוך הבית. זאת אומרת, היה איזשהו סנטימנט שכולם מאוד חששו ממנו, אבל זה היה כמו אתמול כל האוויר יצא.
לא היה סייגים מהצד הרפובליקאי להצבעה על ישראל?
לא, מה פתאום?
לא היה בכלל.
לא, היו 21 שצביעו נגד, שאמרתי שזה הסגמנט.
שזה רפובליקנים.
רפובליקנים, שזה הסגמנט ההולך ומתגבר בשוליים של המפלגה הזאת, שמוכן לזרוק את ישראל מתחת לגלגלים, בשם לאומיות. אוקיי, אנחנו לא מוכנים יותר להוציא דיים על, 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 על הגנה מעבר לגבול.
אמריקה פרסט.
כן.
וזה 21 מתוך 58.
לא, זה 21, כן, תוך 58 שצביעו נגד, כן. כן, זאת אומרת, הרוב הוא דמוקרטי, אנחנו מכירים אותם, פרוגרסיבים, אנחנו מכירים את האירוע, אבל אותי זה מאוד אכזב, לא חשבתי שהשוליים כבר התרחבו לאזור ה-21, אני קראתי 11, אז כך שזה די מבאס אותי.
היה שם גם סייג שהוא מדהים, של קורי בוש, שהיא חברת סקואד, שלה ושל
רשיד. שבעזרת השם כנראה הולכת להפסיד, היא מינוס 12, אני רוצה לדבר גם על איפאק, על הקמפיין המדהים, 100 מיליון דולר הם גייסו כדי להדיח את כל הפרוגרסים המטורללים האלה.
ניגע גם באיפאק.
אוקיי.
שהסייג שלה אומר שהכסף לישראל לא יועבר עד שכל, היו שם כמה דברים, אבל אחד מהסעיפים, עד שכל, ישוחררו כל החטופים שלנו.
כן, כן.
זאת אומרת שחמאס
מקבל עוד קלף. זה פשוט הזוי.
מדהים.
כן, כן, זה לא מדהים, זה הזוי, וזה המציאות הזה שאנחנו חיים בה. נוראית.
בוא נחזור אבל לסיפור סעודיה, כי התחלנו מזה. אתה מוצא דקויות, הרי הסעודים, לפחות זה נתפס ככה לישראלים, כאיזשהו סיפור של טראמפ וביבי. אתה אומר פה זה גם עניין של ביידן, אתה מוצא דקויות באיך שהם, בכרוניקה של הדברים, של איך שהם הביאו את זה? טוב, של איך שהם ניסו לקדם את זה?
בוא נדבר רגע על טראמפ וביבי, ואחר כך בוא נדבר על, על ביידן. הסעודים היו כל הזמן מאחורי הקלעים, אוקיי? הם, המפרציות לא היו נכנסים לאירוע בלי לקבל את ההסכמה, נכון לשנת 2020, יש איזושהי התנתקות מסוימת, אמנם אני לא מתמחה בנושא הזה, אבל ממה שאני כן קורא ואני מבין, יש איזושהי התנתקות בין המפרציות לסעודים, אוקיי? אבל אז בוודאי, שזה היה בעצם החיל חלוץ לפני המחנה, שהסעודים שלחו כדי לבדוק איך דברים עומדים. מה המיוחד בסיפור הזה? וזה גם הפך להיות בעצם, אנחנו נהיה עדים לכך, אם אכן יעבור הדיל הסעודי, זה הפך להיות בעצם הלונג אקסטנשן של היכולת למנוע וטו של טראמפ על ה-66 אצבעות. כי הרי לכאורה, איזה היגיון יש שהרפובליקנים ייתנו ניצחון כזה עצום למפלגה הדמוקרטית רגע לפני הבחירות? אם נשים רגע בצד את השבעה לאוקטובר, לוחות הזמנים שלי היו עד הראשון שני לינואר, היינו אמורים לקבל את האירוע, כדי שב-30 לינואר, שזה יהיה היום האחרון שאפשר להגיש מועמדות לפרס נובל לשלום, יוגש ביידן זה, ואתה יודע מתי מכריזים על פרס נובל לשלום?
מתי?
ב-7 לאוקטובר. וב-7 לאוקטובר, השנה, אמורים היו להכריז על ביידן, כזוכה, וזה אמורה לסדר לו את הבחירות. זה היה המהלך שהוא עשה. קרה מה שקרה, אותה התערבות בהיסטוריה, שעצרה את זה, ולמרות כל זאת, עדיין נעשה כל הזמן, ואני גם כל הזמן כתבתי על המאמצים, במיוחד לינזי גרהם, שעשה מסע דילוגים בין מצרים, סעודיה וישראל, כדי להחיות את הנושא. לוחות הזמנים שעליהם לינזי גרהם מדבר, הוא אומר את זה בינואר, יש לכם עד יוני. למה עד יוני? ביוני כולם יוצאים לפריימריז, וושינגטון מתרוקנת, הופכת להיות עיר רפאים. ולכן, אם נחזור רגע לסיפור של טראמפ, למה שטראמפ יאשר ניצחון כזה? אז והיום. היופי בסיפור, וזה עובד בעיקר ג'ארד קושנר, ולינזי גרהם, שמאוד רוצים לקדם את המהלך הזה, זה להגיד, תשמע, טראמפ, עזוב אותך, ביידן, זה שלך. זה הסכם אברהם. סך הכל הכנף שהייתה חסרה לך, זה ההריטיג' שלך. כשאתה תיבחר, ביידן יכול למחר, עד מחר לקרקר שזה שלו. זה לא שלו, זה שלך. אתה התחלת את זה, זה שלך, אתה, איך אומרים, אתה אבאלה.
ולפי
אתה...
שהצגתי את השאלה, זה אומר שזה הצליח לו.
לא, עכשיו רגע, אז זה היה הקונספט שעליו טראמפ בעצם מריצים אותו, המפלגה הרפובליקנית. השאלה הנשאלת, האם הוא יבלה את זה או לא, אוקיי? כי בוא, בלי שאף אחד שומע, ואני מקווה שהוא לא יהיה כזה מושפע מהעברית שלי, אם תתורגם לו לאנגלית, זה כנראה לא כל כך משתלם לו הסיפור הזה. הרבה יותר רגיוני עבורו זה לבוא להגיד, בוא נחכה עד אחרי הבחירות, אני אדאג לסדר אתכם. למה לתת את הניצחון הזה לביידן? ולכן אני עדיין אומר שזה כל הזמן תלוי על אותם קרעי תרנגולת, שאתם שומעים כל הזמן על הסכם שלום עם סעודיה, קחו בחשבון, האם יש 66 אצבעות בסנאט? האם יש לנו לכל הפחות 15, כנראה יותר, כי ברני סנדרס כנראה לא יצביע בעד, יכול להיות שגם אחרים לא יצביעו בעד, ואתה יצטרך איזה 20, 20 ומשהו אצבעות, כדי לתת את הדבר החשוב ביותר למוחמד בן סלמן, שזה ברית ההגנה.
רגע, זה הולך לעמוד למבחן לפני הבחירות?
בוודאי.
עוד פעם, בוודאי. מתי?
בוודאי. עד יוני.
עד יוני.
עד יוני. זאת אומרת, אחרי זה אי אפשר לעשות את זה.
יש סיכוי שזה יהיה של ביידן.
לא, מה זה? זה הגיימפלן. עכשיו, מישהו פיבוט מאוד חשוב בסיפור הזה, בנימין נתניהו. בנימין נתניהו צריך להחליט שהוא משנה את הרכב הממשלה. כי בלי זה הוא לא יוכל לעשות. He cannot deliver it. לא עם בצלאל סמוטריץ' ולא עם החבר בן גביר. מה שצריך לקרות, לדעתי זה הגיימפלן הכי נכון עבורו, כי אין גיימפלן אחר בעיר. אגב, גם כן, אתמול שמעתי שאביגדור ליברמן בעצם מדבר על התיאוריה שלי.
הוא התנגד אליה. הוא התנגד ליישם אותה.
כן, אבל הוא משתמש אותה טרמינולוגיה שאני מדבר עליה, כשאני חושב שהיא טובה עבור נתניהו, והוא חושב שהיא רעה עבור נתניהו, או רעה עבור עם ישראל, לצורך העניין. הרעיון הוא כזה. מכניסים, קוראים ללפיד, ליברמן כנראה כבר לא, הבנו שליברמן לא ישתפו אולי עם העניין הזה, אבל קוראים ללפיד, יש לו 20 וכמה חברי, לא צריך יותר מזה מספיק, רק את לפיד בפנים.
כן.
נותנים לו סוכריה. אומרים לו, תקשיב אבא לה, חצי שנה מהיום בחירות. למען עם ישראל, הולכים על הקטע הסעודי, אתה בחצי שנה הזאת מעביר לי את העסקה הסעודית, במקביל מעבירים בהסכמה את תאריך הבחירות, ונתניהו ניגש לבחירות כאשר דבר אחד כבר יש לו בוודאות בכיס, ודבר שני זה אפסייט. הדבר האחד שלו בכיס, תמיד אומר, נתניהו הוא בן של היסטוריון. אחד מההיסטוריונים המפוארים ביותר בתולדות עם ישראל, הוא גדל בבית של היסטוריון. הוא מבין את המשמעות של איך תיצרב התודעה שלו בעיני החוקרים שעוד לא נולדו היום. בסדר? עוד 50 שנה מהיום.
כן.
ונכון להיום יש לו ביד שנה של פילוג עם ישראל.
שנה או 30 שנה?
לא, שנה, שנה משמעותית. נגדיר את זה שנה עם המהפכה המשטרית. ו-7 לאוקטובר. זה יכול להיגמר המורשת שלו, כי נכון לעכשיו, בשום סקר שאני מכיר, הוא לא נבחר. ואז הוא יכול ללכת על מה שבאמריקאית נקרא Holy Mary. זה זריקה בשנייה האחרונה, מגרש שלם, לקוות שמישהו יתפוס את זה ויעשה טאצ'דאון. כן? והוא יכול לעשות את ה-Holy Mary הזה שלו. לא יכול להגיד ככה, אני הולך למהלך הזה, אני מביא את סיום הסכמי אברהם, זה רק של נתניהו, אין אף אחד אחר שיכול לטעון לכתר, ברמה הישראלית, כן? הבאתי לכם את הסכם אברהם המלא, וגם אם אני לא נפל, גם אם אני לא אבחר, אני בניתי איזשהו צד נגדי.
שיניתי את המזרח התיכון.
שיניתי את המזרח התיכון, עשיתי את חלומו של שמעון פרס, תשבו את זה בבקשה מול, עד השישה לאוקטובר, השנה בקדנציה האחרונה שלי, ועוד ה... כי אחרי זה, לכאורה, אם הוא לא יבחר, הוא לא יחזור להיבחר פעם נוספת. אגב, טוב, אני אגיד למה, אף אחד לא יבחר, לא, לא יזכה להיבחר בלבחרות מעבר לזה, אבל לפחות כן הצלחתי להיבחר, זאת אומרת, להשאיר איזשהו חותם חיובי. באפסייט, יכול מאוד להיות שהוא כן יצליח להרכיב את הממשלה הבאה, שלא משנה מי ירכיב אותה. בין אם זה גנץ, בין אם זה הוא, או בין אם זה סבתא שלי, תחזיק מעמד עד פרסום מסקנות ועדת החקירה, שזה להערכתי שנתיים היום. לאחר פרסום מסקנות ועדת החקירה, אנחנו הולכים לריסט טוטלי של החברה הישראלית. אנשים שנכון היום עוד לא יודעים שהם הולכים להניג את עם ישראל, הם יניגו את עם ישראל. כל מי שהיה חלק בסיפור הזה, זה כולל בנט, זה כולל גנץ, זה כולל כולם, כולם יחטפו פצצה אדירה, שהדרישה לריסט תהיה הרבה יותר חזקה והרבה יותר דומיננטית, כן? ולכן להערכתי, איפשהו בין 2027, ויש לנו את הרקע ההיסטורי לזה, גולדה. גולדה נבחרת פעם נוספת, ואז בעצם מגיע. פעילי המחאה גורמים להדחתה. יש את הדידו הזה, כן? שעוד רבי נבחר, ואז אחרי זה, אז אני משווה תהליכית, זה אותם תהליכים שיכולים לקרוא בו. זאת אומרת, יהיה פה, אם הוא יעשה את המהלך הזה, אז אנחנו הולכים למהלך של להציג את התוכנית הזאת במשותף.
אבל הוא לא צריך את לפיד בקואליציה כזאת.
לא, הוא צריך את לפיד בשביל הסכם שלום. הוא לא יכול להעביר הסכם שלום בלי, לא, הוא חייב.
למה היום בקואליציה, רק עם גנץ, בלי בן גביר, גם אם בן גביר יוצא, יש לו מספיק מנדטים.
קודם כל, זה כבר לא גנץ, כי אין את שר, וזה יורד ל-64, תוריד 14. שזה של, זה, זה 50, ונדמה לי יש לו 7 או 8, 58, הוא לא מספיק לו.
58, נכון, כשר יצא.
תוסיף את גוטלי ושמוטלי ופוטלי וכל מיני כאלה, שאתה יכול פתאום לקום בבוקר ולגלות שהם מצביעים, לא מוכנים להפסיק את המחאה או משהו כזה. לא, הוא חייב את ה-20 וכמה של זה, הוא גם צריך את זה בקונצנזוס רחב, והוא אומר, הולכים לבחירות.
צריך להגיד שגם חלק מהעניין הזה, זה מתקן גרעין לסעודים, שזה...
אז אני אגיד על זה שני דברים.
לא יהיה על זה קונצנזוס.
כי לא מפסיקים לעשות שימוש בסיפור הזה. אני אגיד שני דברים. אחד, אני הולך להדהים אותך. האם אתה ידעת מי מימן את הפצצה לפקיסטן? אוקיי. קוראים למדינה ערב הסעודית, היא שמה 20 מיליארד דולר, וב-2014 היא גם הודיעה לעולם שבכל עת שהיא רוצה, היא תיגש, תגיד לו, תארוז לי את הפצצה הזאת עם צלופן אדום, ואני לוקח את זה אליי. זאת אומרת, בכל עת נתונה, ברגע שהאיראנים מציגים פצצה, אם הסעודים רוצים, יומיים אחרי זה, הצבא של טילים גרעיניים, לא גרעין אזרחי, טילים גרעיניים. הם לא במקרה מימנו את הטיל, את התוכנית הגרעין הפקיסטנית, מדינה סונית, הפצצה המוסלמית היחידה שקיימת, היה להם נוח מאוד לפתח את זה אצלהם, ובכל זמן נתון הם יכולים לקחת את הפצצה ולהעביר אותה אליהם, כפי שהתראינו, כל מי שרוצה שירשום בגוגל, פקיסטן ניוק סאודי, וימצא קשת של כתבות בין השנים 2013-2015, על הכוונה של הסעודים שאמרו את זה, out loud, אנחנו ניקח את הפצצה, any given day. פעם ראשונה. פעם שנייה, אני חושב שזה איזשהו ברגן, אוקיי? זאת אומרת, הוא דוחף, זה בדואים, עושים מסע ומתן, הוא דוחף את תוכנית הגרעין, כדי לקבל את הברית הגנה, מבחינתו, לטעמי ברית ההגנה תספיק. ואם וכאשר יוצג אפשרות של 66 אצבעות שמצביעים על ברית ההגנה, הוא ייקח את האירוע. זו העמדה הדי ברורה, לטעמי לפחות, שקשורה לנושא הזה. פעם שלישית, גרעין אזרחי, כגרעין אזרחי, הוא פרקטיקה שקיימת בהרבה מאוד מדינות בעולם. אפילו בגרמניה שאין לה פצצות אטום, יש גרעין אזרחי. לכן, אני חושב שהיכולת המוסרית לבוא ולדרוש לא לעשות את זה, היא נמוכה יחסית ככל שזה האפסייד. אז אני פחות מוטרד מהסיפור הזה. אני חושב שאם אנחנו מצליחים לייצר את הברית עם הסעודים, אנחנו בונים אירוע אסטרטגי. זאת אומרת, הפסדנו טקטית לחמאס, בשבעה לאוקטובר, באמצעות, זאת אומרת, כפרוקסי איראני, ניצחנו אסטרטגית. אם אנחנו מצליחים לבנות את הברית הסונית, שתעטוף את איראן. ויש לנו את היכולות, ויש לנו את ה-capability, ויש לנו את, רק אין לנו את החוסר דמוקרטיה לעשות בשיבוש, מה שיש לסעודים ולאחרים. ולכן אני חושב שהרבה מאוד דברים אנחנו נוכל להעביר להם כקבלני משנה, כל מיני דברים שאי אפשר לעשות בחברה מערבית מתוקנת. לכן אני חושב שמבחינת האיראנים זה יכול להיות קריסה אסטרטגית, ולכן אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב.
משמע, הסיפור בעזה כבר בכלל לא מעניין את נתניהו, הוא במקום אחר.
תראה, מעולם לא דיברתי עם נתניהו, אני לא מכיר את נתניהו.
לא, אני אומר מהדינמיקה של הדברים האלו, נתניהו כשם קוד, ראש ממשלת ישראל, שכרגע יודע שיכול להיות פה לקום הסכם עם סעודיה.
כן, אבל אנחנו צריכים להבין משהו, אם באמת קם ההסכם עם סעודיה, ואנחנו הולכים על מה שנקרא, על הבועות האזרחיות, כן? זאת אומרת, אנחנו נוותר את עזה, ונפתח בבלס, והבבלס האלה יהיו שם סעודים, מצרים ואמירתים, שמטפלים באוכלוסייה, ובכוח הזרוע אנחנו, עזה בשנים הקרובות יישאר כמו שטח בי, כן? זאת אומרת, אפשרות כניסה ויצא כמו טול קרם. צהל יכול להיכנס ולעשות מה שהוא רוצה, כן? ונוותר את הרצועה. אנחנו נביא לנמק. עכשיו, תשאל אותי לגבי השבועים, אני לא יודע. כרגע אנחנו בשלב שבו רק הכנס יצליח, בגלל שאנחנו מקליטים את זה היום כאשר שלשום, אתמול בעצם. אומר מזכיר המדינה בלינקין,
חמאס.
זה רק החמאס. והם לא מוכנים לזוז. אז תקשיב, זה כל כך רע, כל כך עצוב, זה כל כך מצער, אבל זה המציאות.
יכול להיות שזה גם מסביר שוב פה העניין הסעודי, כי כל עוד החטופים נמצאים בעזה, יכול להיות שסינואר רואה את זה, כבר הבנו שהוא לא פרייר, כל עוד החטופים בעזה, המערכה הזאת לא נגמרת, וזה עוצר גם את השלום עם סעודיה.
אין לו שום אינטרס לגמור את המלחמה הזאת.
ההפך, יש לו אינטרס שזה לא ייגמר בשביל למנוע את השלום עם סעודיה.
אני חושב שהוא גם כן מכה על חטא על העסקה הראשונה. הוא חושב בדיעבד שזו הייתה טעות. כי זה לא הביא לו את הלברד שהוא רצה. אם אנחנו מוסיפים לאירוע כל מיני שמועות שמדברים שהם לא מצליחים לגרד את ה-40 חיים ומציעים כמות פחותה עם גופות של חיילים, זה אומר גם שככל הנראה כמות החיים, אני אומר את זה כמובן בצער רב, אין לי יכולת השפעה על האירוע הזה, אבל אתה יודע, אני מנסה לקרוא בין השורות, מה המשמעויות של הדברים. אני באמת חושש שלא נשארו הרבה. זה כרגע מה שאומר החמאס, ויש יסוד הגיוני להאמין לו שזה מה שנשאר. אז החטופים וכל האירוע הזה, אם כבר, התקדמות מהירה, למהלך כזה של עם הסעודים שנכנסים וכן הלאה ומייצרים את הבאבלז האלה וכן הלאה, אולי זה צריך להתחיל להפעיל לחץ צבאי, כי נכון להיום צהל כבר לא נמצא ברצועה, בטח לא בעוצמה שהוא היה. עכשיו יכול להיות שזה ישתנה, אני גם לא מומחה צבאי, סמל ראשון במילואים, אבל אני אומר שמאוד מאוד יכול להיות שזה אולי הקלף היחיד שגם ככה נשאר לשחק בו.
טראמפ רץ על זה שאם הוא היה הנשיא, גם המלחמה באוקראינה לא הייתה פורצת, וגם ישראל לא הייתה סופגת את המתקפה של השביעי באוקטובר. אתה יכול למצוא לזה איזה שהם הסברים קונקרטיים. אני ככה היסטורית ראיתי הדינמיקה של ביידן, וגם אתה הצגת פה את העניין הזה שהוא העליב את MBS, הוא ממש כשהוא נבחר, הוא הוציא את החוטים מרשימת ארגוני הטרור. נכון. זאת אומרת, היו פה, יש דקויות, זה לא ששניהם רצו ככה באמוק כן, על, על השלום הזה.
מצד שני, למרות שהסעודים הזמינו אותו ועשו את מחול החרבות, וזו הייתה המדינה הראשונה שהוא ביקר בה, והם קנו ב-30 מיליארד, 300 מיליארד, צריכה, נשק אמריקאי, כאשר החות'ים ירו על העמקו, האמריקאים לא נקפו את הציפורן שלהם תחת טראמפ, אנשים נוטים לשכוח את זה, כי יש להם איזשהו אלפה מייל כזה, שהוא התדמית שלו, וגם נזכיר לכולם שהצפון קוריאה עשו ניסויים בליסטיים. רק אחרי הניסויים הבליסטיים התחיל בכתבי האהבה, רק אחרי שהוא גמר כבר בעצם לבחון את, את היכולות גרעין שלו.
שאלה באמת במדיניות, בלי הדמגוגיה שהוא מציג, ובלי אלה שאוהבים לחבק את, את ביידן, השאלה אם באמת יש פה הבדלים בין שתי הגישות שלהם לסעודיה, כי אנחנו רואים ושומעים גם ממך, וזה מחזק את העמדה הזאת שהכל מתחיל בזה.
אז תראה, בתור מי שהשקיע חלק מאוד משמעותי בחייו, גם חיברתי ספר שנקרא מפתח להבנת דונלד ג'ייק טראמפ, לעקוב אחרי האיש ואחרי ולהסביר את הרציונל, כן, של דברים שהוא עושה, אני כבר אומר למפרע, הקדנציה השנייה לא תהיה כמו הקדנציה הראשונה. אנחנו יכולים לשכוח מארץ זוות חלב ודבש שהיה לנו בקדנציה הראשונה. אני אסביר גם למה. שלוש סיבות עיקריות. סיבה אחת, ואחר כך אני אענה על השאלה שלך, זאת אומרת, אני לא מתחמק מן, אני פשוט רק רוצה להסביר, to lay the setup, כן? אחד, הסגמנט המאוד מאוד לאומני הולך וגדל. שבוע שעבר אנחנו ראינו קהל בפנסילבניה, ביום שבו המלחמה שהאיראנים שגרו את הזה, צועקים ג'נוסייד ג'ו, אוקיי? והוא אומר, yes, yes, he's genocidal, וכן הלאה.
שוב, השאלה איך אתה מסתכל על האמירה הזאת.
אני אגיד לך בדיוק כאן מסתכל על זה, ההסתכלות היא מאוד פשוטה. ההסתכלות באה ואומרת דבר כזה, ישראל איננה קונצנזוס כפי שהיא הייתה, בקרב הימין האמריקאי.
אני חושב שזה היה קצת טרולינג של הקהל.
גם אם אתה...
שהם מסתכל. אומרים, הרי מה הסיסמה של טראמפ, כמו שאמרתי, המלחמה לא הייתה קורית אם טראמפ היה הנשיא, ועכשיו החבר'ה משמאל קוראים לביידן ג'נוסייד ג'ו.
אבל ג'נוסייד ג'ו...
זה ככה, במי שהייתי בהרבה משחקי ספורט אמריקאים, הם מאוד שנונים מהקריאות מהיציאה.
נכון, אבל כשאתה בא, נכון, והרי כל ה-Let's Go Brandon התחיל בעצם מתוך העולמות תוכן האלה, אבל זה אחרת. יש פה משהו הרבה יותר עמוק, יותר משמעותי, תפיסה שאני מאפיין אותה בעת הזאת כהתרחקות מישראל, כפי שאצלם זה על רקע אחר, חלק מנו אנטישמי, חלק לאומני, לא משנה, זה לא מה שקורה הברית האדומה הירוקה בצד השמאלי, אבל התוצאה היא אותה תוצאה, והוא לא העמיד אותם על מקומה, מה שהוא עשה במקומות אחרים בפעמים אחרות, הוא להפך, הוא זרם איתם בקשר לעניין הזה, ולקרוא ג'נוסייד ג'ו, שזה האמירה הפרוגרסיבית, ובעצם, וכשאתה שומע שמובילי דעת קהל, אומרים שכמו ג'ונס, שאומרים שישראל מבצעת פשעי מלחמה, אני מסתכל על זה בראייה הרבה יותר חמורה ממך, בעיניי.
לא, אני חושב שזה, אין פה עניין של חמורה או לא בעיניי, אני חושב שזה פשוט טרולינג.
זה טרולינג רע, זה לא טרולינג טוב, זה לא טרולינג מצחיק, זה לא טרולינג, זה שימוש רע מאוד בטרולינג, אחד. שתיים, הוקטור הלאומני תופס יותר ויותר חשבון על הוקטור הנוצרי ציוני. זה לא שלא קיימת השפעה, בוודאי שכן, הייתי השנה בכנס ה-NRB, National Religious Broadcaster, זה המקום של התקשורת הנוצרית, וטראמפ התחיל 10 דקות השונות, דיבר על הוודה, ואז זרק איזה משהו על ישראל, וראה שכל הקהל שם מרחף לתקרה, חצי שעה, כולל לעלות את פרידמן, ולדבר על איזה אבנים הוא קנה, וכן הוא מבין קהל, הוא הבין שזה מה שהקהל רוצה, זה מה שהוא נתן. אבל אני בתחושה שהזרם הזה מאבד גובה, יחס לזרם זה, גם זה לצערי נתמך בדאטה. כמו שאמרתי שחברי, ידידי, כאחו לי, פרופסור אינברי, בודק, במיוחד בדור הזה, אנחנו ראינו התרסקות תוך שנתיים, מ-70% לאזור ה-32%, תמיכה של דור הזה האוונגליסטי, לא דור הזה האמריקאי, דור הזה האוונגליסטי.
לא החבר'ה המשכילים באוניברסיטאות, אנחנו לא מדברים עליהם.
אני דווקא חושב שחלק מאוד גדול כן מגיעים לאוניברסיטאות, זה הסיבה שבגללה הם ממירים את האמונות מבית, זאת אומרת, אם איזה מרי לו מאיווה, מסדות התירס של איווה, שהייתה כל יום ראשון הולכת ושומעת את הפסטור שלה, מדבר כמה חשוב לישראל, ואז היא נוסעת ל-NYU או לקולומביה, והיא נתקלת בכל ה-DEI וכל הפלסטיין, ואיזה מגניב, להקים אוהל בדשא, וזה מגניב, אנחנו שונאים את ישראל, כן, אני חושב שזה השפעסות, אני כן רואה בזה חלק מאוד משמעותי, מתחיל בכלל היום בגיל 12, כשהם מורידים את הטיק-טוק, וטיק טוק שנשלט על ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית, מתוך ראייה ורצון לעורר מלחמות פנים בארצות הברית, להחריב אותם מבפנים, עושה שימוש באל הניגוח הזה שנקרא ישראל ויהדות, ואז הוא מגיע לגיל 18 לקמפוס, ש-20 וכמה שנה כבר נשלט על ידי כסף של האחים המוסלמים שמגיע מטורקיה וקטר, וזה עובר את התהליך התחה שאנחנו כמדינה קשלנו בצורה קולוסלית, כן? לתת לזה איזשהו מענה, ואת הפורט הבושים, אנחנו אוכלים עכשיו בפיק הזה של המלחמה, אנחנו, we haven't seen nothing yet.
אני רק רוצה לבאר את הדברים, קטר היום מממנת, היא התורמת הכי גדולה, לאוניברסיטאות האמריקאיות, שלשם הצעירים האוונגליסטים, לשיטתך,
צעירים
בכלל, מגיעים,
פשוט אמרת, החרקת את האוונגליסטים, אני אומר, לא, גם האוונגליסטים, כולם נחשפים,
מגיעים למפעל הזה ויוצאים סוני ישראל.
אני אתן דוגמה. אוקיי? דוגמה שאני תמיד אוהב לתת אותה. אחת האוניברסיטות הכי יוקרתיות, במגמה הכי יוקרתית, Northwestern, מגמה תקשורת. ולא במקרה, היא נרכשה על ידי קטר, הקימו קמפוס בדוחה, הם שינו את תוכניות הלימודים, החליפו את המרצים, שמו מרצים שלהם. ואחרי ההפצצה המפורסמת בבית החולים בשיפה, שאפילו BBC חזר בו והתנצל, הכתב עת היחידי בעולם שנשאר שמאשים את הישראלים בסיפור הזה, היה העיתון שמוציא חוג לתקשורת של בית הספר Northwestern. זה ללמדך עד כמה they went way far, כן?
כן.
וזה הכלים שלתוכו צמחים אותם חברה לך, כן? שמסתובבים אבטיחים, כי אבטיח הפך להיות סמל ללאומיות הפלסטיני. כשאתה בטוויטר, אם אתה רואה מישהו שיש לו סימן של אבטיח, תדע שהוא וקו, כן? שהוא קוקוריקו. וזה עובד נגדנו מאוד מאוד חזק. אז כשאתה מסתכל על כל התמונה הזאת, אתה מבין שאנחנו באירוע שהוא מאוד מאוד בעייתי, גם מצד ימין, כן, שדיברת איתי על טראמפ, שהוא מושפע מאוד, והכוח האוונגליסטי יורד, והכוח הלאומני עולה, ובעיקר דרך שימוש בשוטות חברתיות, ומצד שמאל יש לנו את הלחץ המאוד קשה, עוד אנחנו נדבר עליו בכלל, על הקמפיין המדהים, המדהים, אין לי מילה אחרת להגיד, אני... תחום המחקר שלי זה grassroots movement, זה חקר של תנועות עממיות, והמהלך לעשות את מה שנקרא uncommitted. מה זה uncommitted? זה כמו אצלנו פתק לבן. וזה התחיל במישיגן, ועבר אחר כך לכל המדינות מאז, ובעצם אני קורא לזה קמפיין הכרטיס הצהוב לביידן. באים, מצביעים uncommitted, כדי להגיד לביידן, אם אתה ממשיך ככה, אנחנו בבחירות לא נגיע להצביע. והוא מבין טוב מאוד מה המשמעות שדור הזה לא הגיע להצביע. בחלק מהמקומות, הרבה יותר מאשר המרג'ן שהיה בבחירות האחרונות.
המשמעות היא לא שטראמפ ייבחר?
בוודאי. ולכן, אני אומר, ולכן אגב הוא מנסה לאזן את זה ביידן.
אותו טראמפ שעצר כניסה ממדינות מוסלמיות, המוסלמים מאיימים על ביידן שהם ייתנו לו להיבחר?
תראה, אז אתה עושה, אתה...
אני מסתכל על זה מהזווית הפוליטית.
אז אני אגיד דבר כזה. אתה חושב כריאל פוליטיק, קודם כל כישראלי, שזה רמה אחת או שתיים או שלוש אפילו מעל אמריקאים ממוצע, ואחר כך תוסיף עוד את הלייר שאתה גם התעסקת בפוליטיקה הרבה שנים. האמריקאי הממוצע, can't care less. אתה יודע מתי ידעתי ב-2016 שדונלד טראמפ ניצח? אני ישבתי על מחוז הבחירה של פילדלפיה. אמרתי, בדרך כלל הממוצע יציאה 84%. אמרתי, אם הוא יורד מתחת ל-75%, היא מפסידה את פנסילבניה, היא מפסידה את פנסילבניה, היא מפסידה את הפירות. כשהגיע הנתונים שנגמר הזה, חשכו עיניי, אורו עיניי, לא משנה, תקרא על זה שאתה רוצה, כי אין דווקא איתי, אולי בין הישראלים היחידים שאמר שטראמפ ינצח, וגם בגלל זה אחר כך את הספר כתבתי.
כן.
64%. 64% הגיעו, הטרנאובר להצבעה. צייצתי בשעה 4 לפנות בוקר. ביחותיי, הנשיא טראמפ, נבחר. נבחר?
ב-4 בבוקר.
ב-4 בבוקר, כשהגיעו, לא הגיעו, רק כשהגיע כמות האנשים שהגיעו להצביע. הבנתי שהפסיד את הבחירות. עכשיו, למה זה קרה? זה מחוז אפרו-אמריקאי מאוד משמעותי. והם לא רוצים ללכת להצביע להילרי קלינטון. They can't care less שיעלה טראמפ, פאמפ, שפאמפ, who cares? אנחנו לא הולכים להצביע.
אצלהם גם המוטיבים הפרוגרסיביים יותר חלשים.
כן, נכון, אבל אני מדבר ב-2016, פרוגרסיביות צומחת כתנועה עממית משמעותית ב-2018. בחירות, זה תגובת נגד לעלייה של הלאומנות.
על זה אנחנו יכולים לעשות פרק שלם.
כן, פרק שלם. אגב, מי שרוצה לראות, אני ממש ממליץ בחום, בנטפליקס, לראות את הסדרה Knock the House Down, שזה בעצם מעקב אחרי כמה מועמדים פרוגרסיביים, ביניהם AOC, ואיך העלו אותה, פשוט המציאו אותה. איך המציאו מועמדת בצורה פלסטית, להיות מה שהיום. זה פשוט מדהים, זה מאוד מאוד מומלץ למי שאוהב פוליטיקה.
היא מאוד מתעסקת בישראל, ובאחד מהרעיונות היה איזה מראיינת שנכנסה איתה לעומק, ואז היא גרמה לה להגיד,
ב-2018.
כן, אני לא מומחית לאזור, אין לי מושג על מה היא מדברת.
כי אני אגיד לך מה, היא חזקה מאוד שיש לה סקריפט, כשאתה מוציא אותה אוף סקריפט, היא מאבדת את זה לגמרי. ראינו את זה בהרבה מאוד פעמים. אתיה היא מאוד מושכת, היא נראית טוב, היא צעירה, יש לה 26 מיליון עוקבים באינסטגרם, אין דברים כאלה. איזה פוליטיקאי יש לו 26 מיליון עוקבים? אתה יודע, יש חברי קונגרס שיש להם 12,000 עוקבים כמוני, כן? ברמה הזאת. היא לא חברת קונגרס רגילה. היא נערת הפוסטר של הפרוגרסיביות. וככזו, עיניים רבות עליה, מה שנקרא, אבל כן, ישראל היא לא חלק מה...
ואין שם הרבה הבנה גיאו-אסטרטגית, שזה ככה איזשהו... היא מייצגת, היא דומה להרבה בתנועה הזאת הפרוגרסיבית. סוגיה ככה האחרונה שניגע בה לסיום, אתה כתבת לגבי עינת וילף שהתראינה פה, שהיא צריכה לרוץ. עכשיו אני רגע עוזב מבחינת, לא נכנס לעניין של הפרסונה, ודיברת על זה גם שצריכים להגיע חבר'ה חדשים לפוליטיקה.
אני חושב שעינת וילף היא אחת מהם. אני בטוח אפילו שהיא אחת מאותם אלה שהולכים לשבור את הפרדיגמות.
אז אני רק אומר, מבחינת הפרקטיקה הפוליטית, היום אחוז החסימה במדינת ישראל, 3.25, זה יותר מ-150 אלף קולות. המפלגות שהן פתוחות לפריימרי, זה הליכוד, העבודה, וזהו בגדול.
המרץ, אבל אוקיי, בסדר.
מרץ מחוץ, היא לא עברה את אחוז החסימה. נוצרה פה איזושהי מערכת סגורה של פוליטיקאים שלא מאפשרים להחליף את עצמם.
קודם כל יש לי תשובה בשבילך, כל המפלגת הגמלאים, the race to power בתוך שבוע עם 8 מנדטים, עוד לפני תור מידן הרשות החברתיות, ואני חושב שהמיעוס היום הוא משמעותי, אבל עדיין לא לנקודה של ה... אנחנו עוד לא הגענו לשלב של הפוסט-טראומה, אנחנו בטראומה. אנחנו עוד לא הגענו לשלב, לכן... אנשים עדיין ימשיכו לבחור דברים שהם מכירים. אני הולך להצביע לגנץ, אני הולך להצביע לנתניהו, אני אצביע אולי ליוסי כהן, אולי לבנט, לא משנה. מי שינסה לערוץ עכשיו ולסחוף תנועה עממית, יעשה הישג שולי. הפוסט-טראומה תגיע
אחרי ועדת
החקירה. אחרי ועדת החקירה. ואז יהיה הנאה לפעולה, וכל דור המדבר ילך הביתה. אני לא חושב שישארו, וגם אם ישארו, בטח לא יהיו במגנטות, בעוצמה. של, וזה התהליך. זאת אומרת, צריך להסתכל על זה ברמה כזאת. זה התהליך, לשם אנחנו הולכים.
דוקטור קובי ברדה, היה באמת סופר מרתק.
תודה.
מאוד מודה לך. נשמח שנעשה את זה שוב בהמשך.
כן.
אנחנו ביוטיוב, בספוטיפיי, באפל, עם הקטעים המעניינים בטיק טוק. לטיק טוק עוד לא הגעת. אתה חזק מאוד בטוויטר.
אני גם לא אגיע.
אתה אומר כאידיאולוגיה.
סרתי על הילדים שלי כאידיאולוגיה. כאידיאולוגיה. כועסים עליה, אבל הם מבינים.
אני יכול להבין את זה. תודה רבה לכם.
תודה רבה שהזנתם לפרק הזה. אתם יכולים למצוא אותנו בכל הפלטפורמות דוגמת אפל, ספוטיפיי, גוגל ועוד. ושוב, המון תודה לליצ'י תרגומים בהנהלתה של מיכל חפר, שגם היא מנחה פודקאסט בשם עולם קטן על תרגום בעולם העסקי. זקוקים לשירותי תרגום ותבלול בכל השפות? כל הפרטים באתר lichi.coil זה lichi.co.il או ישירות למיכל בטלפון 052-3516-070. תודה מיוחדת לחברת הפודקאסייה בניהולו של שלום סיונוב על הפקתו של הפודקאסט הזה. נתראה בפרק הבא.
דוקטור קובי ברדה הוא מומחה להיסטוריה פוליטית אמריקאית ויחסים בינלאומיים, וחוקר בכיר בחממה לחקר דתות של אוניברסיטת חיפה, בקתדרת חייקין לגאו-אסטרטגיה. דוקטור ברדה הוא גם מחברם של הספרים המפתח להבנת דונלד טראמפ ו-Grassroot Path to Congress. מחקריו מתמקדים בשתולות למען ישראל בארצות הברית, דת ופוליטיקה באמריקה וגאו-אסטרטגיה.